אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו באמצע סוגיית האוקימתות, ואני רוצה להשתמש בה, כדי להראות את האופי האפלטוני של התלמוד ושל המטרות שלו. רגע, האופן שבו אנחנו לומדים אותו, אני עושה מיוט לכולם. אז ראינו בעיית האוקימתא נוצרת בגלל שהגמרא משתמשת במקרים פרטיים כדי לייצג עקרונות כלליים. ואז כשהגמרא מביאה איזשהו מקרה, והמקרה הזה לא מסתדר לנו עם כללים הלכתיים מסוימים, אנחנו עושים אוקימתא, עבד, כפות וישן, הביצה זה יום טוב שאחרי השבת, לא סתם יום טוב, וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, הטענה שלי הייתה שכל הבעיה מתעוררת בגלל האופי הקזואיסטי של התלמוד. נגיד בספר מדעי, ספר פיזיקה, אז מביאים את העיקרון הכללי ישירות, מנסחים אותו, כל גוף שלא פועל עליו כוח נע בתנועה קצובה בקו ישר. אוקיי? לא אומרים כדור שמתגלגל ימשיך להתגלגל כרגיל, מן איזה מקרה פרטי. נותנים ישר את העיקרון הכללי. אז שם לא נזקקים לאוקימתות. אבל הגמרא משתמשת במתודה קזואיסטית, והיא מדברת על קייסים, כן, על מקרים, ולא מנסחת עקרונות כלליים. אבל הגמרא מבינה שמאחורי המקרה הפרטי בעצם יושב עיקרון כללי. ולכן הגמרא שואלת את עצמה איך המקרה הפרטי הזה מייצג את העיקרון הכללי. ובאופן עקרוני הוא לא יכול לייצג, אז אנחנו עושים אוקימתא כדי שהוא יוכל לייצג. אבל משמעותה של האוקימתא זה שאנחנו בעצם רוצים לומר שהעיקרון הכללי מדבר על מציאות אפלטונית מופשטת. נגיד שאנחנו דיברנו על האפלטוניות, למשל, תחשבו למשל על הסוסיות. אנחנו רואים מול העיניים סוסים, אבל אנחנו מבינים או מזקקים מתוך כל הסוסים שראינו איזושהי דמות מופשטת של סוס תיאורטי, שהוא לא קונקרטי, אין לו גובה מסוים, אין לו צבע מסוים, כל התכונות המקריות, אני מוחק אותן. אני נשאר רק עם התכונות של הסוס באשר הוא סוס. ואת הדבר הזה, זאת אידאה שקיימת לפי אפלטון בעולם האידאות. כשאני רוצה לדבר על תכונות של סוסים, אז אני מדבר על התכונות של הסוסים באשר הם סוסים. אני לא מדבר על התכונה של הסוס שהוא בצבע חום, או התכונה של הסוס שהוא רץ מהר. יש סוסים שיותר ויש סוסים שפחות. אני רוצה לדבר על התכונות של הסוס באשר הוא סוס, למשל שהוא ישן בעמידה, או למשל שיש לו ארבע רגליים. זה מאפיין את כל הסוסים, וזה תכונה של היותו סוס, לא של הסוס המסוים הזה. ולכן בעצם זו תכונה של האידאה. החוקים הכלליים עוסקים בה, גם בעולם המדעי, החוקים הכלליים לא עוסקים בעולם שלנו, הם עוסקים בעולמות אפלטוניים, במושגים מופשטים, באידאות. הם לא עוסקים בסוסים, הם עוסקים בסוסים אידיאליים, או בסוסיות. ולכן היישום של החוקים לעולם שלנו, בעצם תמיד מסובך יותר מאשר הניסוח של החוק עצמו. כי החוקים המופשטים עוסקים בסוסים טהורים, לא מפריע שום דבר. אבל בסוס שלנו יש לו גם סביבה ותכונות מסוימות שיכולות להפריע להופעתה של התכונה הסוסית. נגיד אם הסוס חולה אז הוא ישכב, הוא לא ישן בעמידה. אבל זה לא תכונה של הסוס, זה מחלה. זה מחלה כי יש חיידקים בעולם שלנו והסוס נדבק במחלה. אוקיי? הסוס האידיאלי הוא לא סוס חולה, הוא סוס מושלם. הוא רק סוס, אין לו שום תכונה אחרת שיש לסוסים הקונקרטיים. והתכונות הכלליות של הסוסים הן תכונות שעוסקות בסוסיות, ולא בסוסים המסוימים שאנחנו פוגשים מול עינינו. אותו דבר על הצבע האדום. אני לא עוסק בשולחן בצבע אדום, בלון בצבע אדום, ציור בצבע אדום, אני עוסק בצבע האדום כשלעצמו. אני רוצה לדעת מה אורך הגל של האור שיוצר צבע אדום. אוקיי? אז זה לא התכונה של השולחן ולא של הכדור ולא של שום דבר אחר. להפך, השולחן והכדור הרבה פעמים יהיו בתוך איזושהי סביבה שאולי הם יופיעו לא בדיוק בצבע אדום. יש שם כל מיני הפרעות שיכולות לא לתת לדבר הזה להופיע. אבל הצבע האדום באשר הוא זה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. והתכונה הזאת היא תכונה של האדמומיות באשר היא, של הצבע האדום המופשט. בעולם שלנו אין דבר כזה צבע אדום כאובייקט. הצבע האדום הוא תכונה של אובייקטים. יש שולחן בצבע אדום, יש כדור בצבע אדום, אבל מה זה הצבע האדום? הצבע האדום עצמו הוא בעצם בעולם שלנו הוא תכונה. בעולם האפלטוני הוא אובייקט. זאת אומרת, אני יכול לדבר על הצבע האדום כנושא. ולכן כל מה שאני אומר על הצבע האדום, אני בעצם אומר על האדמומיות, ולא על הצמים בצבע האדום. וכן הלאה, כן, ככה זה בעולם המדעי. אני לא עוסק בכדור, אני עוסק במסה בעלת, בגוף בעל מסה כזאת וכזאת. שבמקרה הוא גם עגול ויש לו כל מיני תכונות כאלה, אבל זה לא מעניין אותי עכשיו. מה שמעניין אותי זה היותו גוף בעל מסה. אז לכן החוקים, גם בפיזיקה, גם בכל דבר, בעצם עוסקים בעצמים מופשטים. מה ההבדל בין העצמים המופשטים לעצמים הקונקרטיים? ההבדל הוא שאני צריך למחוק מהעצמים הקונקרטיים את כל התכונות הצדדיות, הלא מהותיות. התכונות שיכולות להפריע להופעתו של החוק התיאורטי הכללי. ואני עושה את זה בתהליך של הפשטה. אני בעצם אומר, אוקיי, בוא נפשיט מהסוס את הצבע שלו, את הגובה שלו, את מהירות הריצה שלו, את האזור שבו הוא גר, כל התכונות האלה לא מעניינות. אני רוצה לראות מה נשאר שמגדיר את הסוסיות. זה תהליך של הפשטה, ואמרתי שתהליך של הפשטה תמיד כרוך בהורדת תכונות. כן? פחות מידע זה אומר שזה מה שנשאר לי רלוונטי ליותר אובייקטים. כן? זה האינטרפלי הזה תמיד שיש בין כמות המידע לבין היקף הקבוצה. ככל שהמידע יותר רב, הקבוצה יותר קטנה. ככל שהמידע הוא פחות, הקבוצה יותר גדולה. כשאני רוצה לדבר על כלל הקבוצות של העצמים בעלי המסה, אני צריך להוריד את כל התכונות המיוחדות שיש לכל מיני עצמים שהם מעץ, שהם עגולים, שהם בצורה כזאת, שהם במשקל, לא מעניין. אני רוצה לדעת מה תכונתו של גוף שיש לו מסה כזאת וכזאת. אין לו שום תכונה אחרת. אין גוף כזה בעולם שלנו. זה גוף אפלטוני. זה גוף, זה אידאה, זה גוף שקיים בעולם האידאות. אבל בזה, על זה מדברים חוקי הטבע. על זה מדברות ההכללות המדעיות שלנו. הטענה שלי שגם בעולם ההלכתי, זה בדיוק אותו דבר. כאשר אני רוצה לדבר על עבד שקונה גט עבור אדוניתו, כן, עבור גבירתו, אז אני מדבר על העבד באשר הוא עבד, על תכונת העבדות, על אידיאת העבדות. כל עבד ספציפי יש לו עוד כל מיני תכונות. אבל אלה תכונות שהן לא מהותיות להיותו עבד. לכן אני מוחק אותם, אני רוצה להיפטר מהם, אני רוצה לדבר רק על המושג הטהור, בלי תכונות צדדיות, רק את התכונות המהותיות. עכשיו, מה אני עושה בשביל לעשות את זה? אני יכול לעשות את זה כמו שעושים את זה בפילוסופיה או בעולם המדעי, על ידי הפשטה, לדבר על משהו שאלה התכונות שלו. בעולם ההלכתי, כיוון שאנחנו עוסקים בקייזים, זה עולם קזואיסטי, אנחנו מנסים לבנות אובייקט בעולם המעשי, שאני מוחק לו את כל התכונות הלא רלוונטיות. אז אם אני רוצה לדבר על עבד באשר הוא, אני רוצה למחוק את העובדה שהוא אדם ושהוא נייד, כן, שהוא הולך ושהוא ער, יש לו מודעות. אז אני אומר, טוב, הוא ישן והוא כפות. מה עשיתי פה? לקחתי עבד מסוים שיש לו עוד כל מיני תכונות, רצונות, מחשבות, יכולת ללכת, הוא גם בן אדם, יש לו המון תכונות אחרות, אבל לא מעניין אותי, אני רוצה לדון בתכונתו באשר הוא עבד. בתכונה של עבד באשר הוא, לא העבד המסוים הזה. אני אומר, אוקיי, בוא נקשור אותו, נרדים אותו, וכל התכונות האחרות אני מוחק. אני נשאר רק עם היותו עבד. ועל זה אני רוצה לומר שעבד הוא כמו חצר של אדונו. הוא יכול לקנות עבורו בקניין חצר. זה נכון שעבד קונקרטי הוא גם הולך. וגם יש לו מודעות. אז זה בעיה מבחינת דיני הקניינים, כי בקניין צריך חצר שמשתמרת לדעת הבעלים ולא מהלכת. אז לכן אני אומר, אוקיי, אז נקשור את העבד ונשין אותו. כן, הוא ישן וכפות. ועכשיו מה נשאר לי? נשאר לי חצר שקונה עבור האדון, וכל המפריעים המעשיים, מחקתי אותם, קשרתי אותו, ישנתי אותו. אז כל המאפיינים, זה בעצם הדרך שלנו לעשות הפשטה. להוריד מאפיינים שמפריעים להופעת החוק הטהור. וזה בעצם מושג האוקימתא, זה גם מה שקורה במעבדה, בניסוי מדעי. במעבדה, מה אני עושה? אני מנסה לייצר וקום עם טמפרטורה אפס, מה שלא קורה בעולם המעשי. תמיד יש איזושהי טמפרטורה, תמיד יש אוויר, יש עצמים נוספים, אבל אני רוצה לראות את החוק הטהור, אז אני מנסה לייצר במעבדה מקרה שבו אין את כל התכונות שמפריעות, רק את התכונות שמעניינות אותי. רק את האידאה, קרוב ככל האפשר לאידאה האפלטונית, שזה בדיוק כמו האוקימתא. כי המעבדה זה בעצם הדרך לעשות באופן מעשי את אותה הפשטה שאני עושה באופן אינטלקטואלי. באופן אינטלקטואלי אני אומר, אוקיי, בוא נדבר על עבד שהוא לא הולך ולא עם מודעות. זה אינטלקטואלית. אבל אם אני רוצה לצייר ציור של עבד כזה, אומר, זה עבד כפות וישן. אז
המעבדה...
שנייה אחת, אני אעשה ניסוי במעבדה, וארצה לבדוק כביכול את האמירה ההלכתית, אז אני לא יכול לעשות ניסוי במעבדה על אידאה אפלטונית. אני מנסה לייצר מציאות בעולם שלנו, שתהיה הכי קרובה לאידאה אפלטונית, בלי כל התכונות האחרות. ואוקיי, בוא נבדוק מה קורה עם עבד שהוא כפות וישן. שזה בדיוק ניסוי מעבדתי. כן, מישהו העיר
אני
קודם?
אומר, המעבדה בסופו של דבר מביאה אותנו שנוכל להרים עשרות טונות באוויר שיטוס לי וכו' וכו'. איזה עניין יש למשנה להגיע לאידאה של העבד? מה, 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 מה היא רוצה להשיג בזה? תגיד, דבר פשוט.
אני הייתי שואל את השאלה הפוך. מילא המשנה והגמרה רוצות להבין את רצון השם, את אופי העולם, איך הוא ברא אותו וכו'. אבל מדע, אכפת לי, אתה רוצה לעוף באוויר? לא רוצה לעוף באוויר, את מי זה מעניין? תעוף באוויר. אפשר להציג את זה גם כך. כל השאלה זה מה חשוב בעיניך. אם חשוב בעיניך להבין את הרעיונות של הרצון האלוקי, של איך שהוא בונה את העולם, מה הוא דורש מאיתנו, אז זה מה שחשוב. אם חשוב בעיניך להבין את העולם
אני אגיד חצר קונה. אני אגיד חצר קונה. למה לקחת איזה אידאה של עבד? חצר קונה. הבית שלי מה חצר קונה.
חצר קונה. חצר קונה, זה אני יודע. אני רוצה להשמיע שעבד גם הוא חצר. לא שחצר קונה.
איזה עניין יש להגיד על עבד? הרי זה לא... הוא לא יעשה את זה בימי חייו. הוא אף פעם לא יקנה. כי הוא אף פעם לא יהיה קבול בחצליות
של עבד. האמת זה גם עניין, אתה יודע. יש לנו עניין באמת. האמת היא שעבד הוא חצר. מה אכפת לי אם זה לא יקרה אף פעם? זה לא מעניין אותי. המטרה שלי היא לא מעשית.
אבל הגמרא כן מעשית. איבדנה...
לא, הגמרא לא מעשית. זה הטעות. הגמרא היא לא מעשית. זה בדיוק הנקודה. הגמרא זה בדיוק כמו מדע. זה איזשהו ניסיון להבין את הרעיונות המופשטים. אחרי זה יבוא טכנולוג ויישם את הרעיונות הכלליים המופשטים למקרים מסוימים. יבנה מכונה. אותו דבר במדע, בהלכה, יבוא פוסק ויקח את העקרונות המופשטים ויישם אותם על מקרה קונקרטי ויגיד לך מהי ההלכה. אבל את הלמדן, הלמדן אין מטרתו לדעת מהי ההלכה. הלמדן מטרתו להבין את המבנה המטה-הלכתי, את המטאפיזיקה שעומדת בבסיס ההלכה, את הרצונות האלוקיים, את הרעיונות האלוקיים. זאת המטרה, לא מטרה מעשית. זה שאלה של תחומי עניין. יש אנשים שתחום העניין שלהם הוא למדנות, יש אנשים שתחום העניין שלהם הוא הלכה. זה, יש גם בעולם ההלכתי וגם בעולם המדעי. יש כאלה שהמטרה שלהם זה להבין את העקרונות הכלליים, תסתכל על כל הקוסמולוגיה, כל מיני דברים של הוקינג ודברים מהסוג הזה, אין להם שום יישום מעשי, הם גם לא נכונים כנראה. אבל זה שעשועים מתמטיים מעניינים, והם כולם מתעסקים איתם, כי זה נורא מעניין. עניין של העניין, כל אחד בתחומי העניין שלו. אחרים הם פיזיקאים של מעבדה. הם רוצים לראות איך העולם עובד, מה קורה בפועל, אז הם פיזיקאים ניסיוניים, יש פיזיקאים תיאורטיים, ויש פיזיקאים ניסיוניים. גם בהלכה זה ככה. והגמרא, לדעתי, היא דומה יותר לפיזיקה תיאורטית, לא לפיזיקה מעשית. היישומים המעשיים הם בעצם כמו המעבדה כדי לברר את התיאוריה. ולא שהתיאוריה נועדה כדי לדעת מה לעשות למעשה, אלא זה הפוך. הניסיונות המעשיים זה נפקמינות כדי להיות יכול לנסח את התיאוריה. ומה שמעניין אותי זה התיאוריה. זה כל הרעיון שאנחנו רואים פה בניתוח הזה של הוקינגטון. אבל לזה אני אגיע עוד מעט.
המשנה לא אומרת שאנחנו מדברים בעבד כפות, אנחנו צריכים את הגמרא. יש דוגמאות שהוקימתא זה בדיוק ההפך ממה שמה מהמשנה. מהמשנה נראה כאילו זה אקס, והגמרא הוקימתא שלחה זה לא אקס.
טוב, אז אני אומר, כל סוגיה לגופה, אפשר, אם הסוגיה מסוימת אפשר לנסות לחשוב עליה. העיקרון שאני אומר הוא העיקרון הכללי לדעתי שעומד מאחורי תופעת האוקימתות. גם במקומות שבהם אתה רואה שזה ההפך, גם במקומות שאתה רואה שזה ההפך מהמשנה, לדעתי כשתחשוב עוד פעם אתה תראה שזה לא ההפך. זה פשוט הסרת מונה הצדדי. אבל אחרי זה, זה נשאר הדין של המשנה בתארתו. הדין של המשנה לא צריך את האוקימתה.
יש לי דוגמאות. אבל למה המשנה לא אומרת שאנחנו מדברים על עבד כפות.
זה מה שאני אומר, כי המשנה לא עוסקת בעבד כפות. המשנה עוסקת בכל עבד. והיא רוצה להגיד שעבד הוא חצר. זה נכון לכל עבד, לא רק לעבד כפות. אבל היא אומרת את זה דרך ההשלכה שהחצר יכולה לקנות. אז העבד יכול לקנות עבור אדונו. זה רק בעבד כפות. אז לכן הגמרא מטפלת בזה כדי לבדוק את הדוגמה. אבל את המשנה מעניין הרעיון הכללי. זה כל הנקודה שאני רוצה לטעון. אני רוצה לטעון שהאוקין, השאלה, הרי השאלה שממנה יצאתי, זה למה המשנה עצמה לא אומרת שהיא מדברת בעבד כפות, או בשבת שאחרי היום טוב. והתשובה שלי היא כי המשנה לא מדברת בעבד כפות, וגם לא ביום טוב שאחר השבת. היא מדברת על כל יום טוב ועל כל עבד. רק היא מדברת על עבד ויום טוב שהן אידאות מופשטות. והגמרא מנסה להסביר לנו את זה, איך היא לוקחת עבד ויום טוב ספציפיים, ומוחקת מהם את כל המאפיינים הפרטניים. הספציפיים, ומשאירה אותנו עם החוק הכללי. זה כל הרעיון. לכן המשנה לא צריכה להגיד את כל זה. הגמרא עושה את זה רק כדי להבהיר לנו איך הדוגמה מייצגת את החוק הכללי. המשנה נותן את החוק הכללי. אני רוצה לסיים רק את הדוגמאות. יש לנו דוגמה שלישית, שפגשנו בתחילת הדיון על האוקימתות, וזה החמץ החרוך. אז אני אזכיר לכם, את הגמרא. כתוב במשנה ככה, פרק שני של פסחים בהתחלה. כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות, ומוכר לנוכרי, ומותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו. כן? אז מה זה המשנה? מה המשנה? אומרת, מתי שהחמץ הוא מותר, לפני פסח, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, ליהנות, לתת לנוכרי, לאכול לבהמה והכל. אחרי שעובר הזמן, אז אסור, יש את איסורי החמץ. כמובן, השאלה המתבקשת היא, שואלת הגמרא, הוא מותר בהנאה? פשיטה. מה המשנה אומרת? שכשאין איסור, אין איסור, וכשיש איסור, יש איסור. תודה רבה. זה גם אני יודע. מה המשנה בא להגיד? היא לא מחדשת את איסור חמץ, היא מניחה את איסור חמץ. היא אומרת, איסור חמץ לפני זמנו, לא אסור אחרי זמנו מותר, אני יודע. זה כל הרעיון של הזמן של איסור חמץ. מה? זה פשיטה. אז עונה הגמרא.
מה זה בכלל מותר בענתו? זה החלה לעופות ולבהמה?
מותר, כן.
אז זה כפילות, אז מה זה ומותר בענתו?
לא הבנתי. אבל
את הרשע. בהתחלה אני אומר.
מותר לך ליהנות ממנו גם בעצמך.
אז המותר בענתו זה לא האכלת בהמה.
האכלה לבהמות זה אולי מקרה פרטי, היית אומר שזה כן כלול בענה או לא כלול בענה.
אז פה יש מקרים פרטיים ואחרי זה הכללה, אז למה הוו הזה?
הרבה פעמים זה ככה.
טוב.
מקרים פרטיים ואחרי זה הכללה, מה שנקרא פרט וכלל. גם בתורה זה ככה. טוב, אבל זה לא משנה כרגע, זה פחות חשוב לענייננו. הגמרא...
רגע, הגמרא עושה שם הצריכותא עם החיה והבהמה.
מה?
הגמרא שם עושה את הצריכותא עם הבהמה והחיה.
אני כבר לא זוכר, יכול להיות. כל מקרה, הגמרא שואלת על זה פשיטה, אומרת הגמרא לא צריכה שחרחו קודם זמנו. וכמה שמלן כדרבה, דמה רבה, חרחו קודם זמנו מותר בהנאה, אפילו לאחר זמנו. זאת, מדובר על חמץ, לא מדובר על באופן כללי על דיני חמץ. מדובר על חמץ שהוא חרח אותו עוד בזמן שלא היה איסור חמץ, כן, לפני זמן האיסור. ובאים להשמיע לנו את הדין של רבה, שאם החמץ נחרח לפני זמן האיסור, אז מותר ליהנות ממנו גם אחרי זמן האיסור. נגיד אם זמן האיסור הוא 10 בבוקר, אז אם החמץ נחרח ב-9 בבוקר, מותר לי לאכול אותו בפסח עצמו. אבל אם הוא נחרח ב-12 בצהריים, אז אסור לי לאכול אותו וליהנות ממנו בפסח עצמו. הכל תלוי בשאלה באיזה רגע הוא נחרח. עכשיו, מה כל זה קשור למשנה? המשנה משמיעה לדין כללי שאיסור הנאה ואכילה בחמץ, לפני הזמן מותר, אחרי הזמן אסור. פתאום ממציאים לי פה החמץ נחרח לפני הזמן, ואני בא לאכול אותו אחרי הזמן, ועל זה מדברת המשנה. איפה כל זה מוזכר במשנה? מאיפה המציאו את כל הדבר המוזר הזה, אוקיי? אז אני רוצה להציע לכם את התשובה לעניין הזה לפי אותה מתודה. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מה שהגמרא מבינה שמה שהמשנה באה ללמד אותנו, זה שיש בעצם שני צירי זמן באיסור חמץ. יש ציר זמן אחד שקובע לאיפה שייך החמץ עצמו. האם זה חמץ של 9 בבוקר או חמץ של 1 בצהריים. ויש ציר זמן שאומר מתי אני אוכל אותו. אם אני אוכל אותו ב-9 בבוקר זה מותר, אם אני אוכל אותו ב-12 בצהריים זה אסור. זאת אומרת, השאלה לאיפה שייך החמץ, בעצם לחמץ יש איזשהו זמן בילט אין שהחמץ הזה שייך אליו. זה חמץ של 9 בבוקר, זה חמץ של 10, זה חמץ של 12, זה חמץ של יום רביעי בכלל, של קודם, של אחר כך. זה ציר זמן אחד, זה ציר זמן שאליו אני משייך את חתיכות החמץ. לאיזה זמן הן שייכות? עכשיו, החתיכה הזאת, שהיא שייכת נגיד ל-9 בבוקר, אני יכול לבוא ולאכול אותה ב-1 בצהריים. הזמן האכילה הוא 1 בצהריים, אבל החתיכה שאותה אני אוכל היא חתיכת חמץ של 9 בבוקר. ומה שהמשנה רוצה להשמיע לי, זה שמה שקובע זה הזמן של החמץ ולא זמן האכילה. הזמן של המשילח החמץ זה מה שקובע, ולא זמן האכילה. אלא מה? כאשר אני רוצה להבין, או להדגים, כן, לקחת מקרה, שיראה לי איפה זה בא לידי ביטוי ההבחנה הזאת, קשה מאוד למצוא מקרה כזה. למה? תחשבו, נגיד שאני לוקח חתיכת לחם ואוכל אותה ב-2 בצהריים, ערב פסח, כשכבר יש איסור חמץ. אז זה חמץ של 2 בצהריים שאני אוכל אותו ב-2 בצהריים, זה קורה באותו רגע. כל פעם שאני אוכל חמץ או אהנה מחמץ, צירי הזמן יתלכדו, לא יהיה פיצול בין צירי הזמן. זה יהיה חמץ של 2 בצהריים שנאכל ב-2 בצהריים. איך אני יכול לייצר מצב שבו אני מפצל את צירי הזמן? אני אוכל בשעה X חמץ ששייך לשעה Y. איך אפשר לעשות פיצול כזה? כשאני אוכל אותו בשעה X, זה חמץ של שעה X. הלחם הזה אין רגע מסוים שהוא שייך אליו. אם אני אוכל אותו עכשיו, אז זה לחם של 2 בצהריים. אז הוא גם הלחם הוא של 2 בצהריים, וגם אכלתי אותו ב-2 בצהריים. איך אני יכול לדבר על חמץ שמשוייך לזמן שלפני האיסור, שאותו מותר לאכול גם אחרי זמן האיסור? לעומת זאת, אם החמץ משוייך לזמן שאחרי זמן האיסור, אז זה חמץ אסור. אז אסור לאכול אותו אחרי זמן האיסור. איך קורה הדבר הזה? הדרך היחידה לפצל, שהגמרא מצאה לפצל את צירי הזמן האלה באופן מעשי, כשאני עושה הפשטה, כמו שאמרתי קודם, כשאני עושה הפשטה אינטלקטואלית, אז הנה, תיארתי לכם מה שהמשנה רצתה להגיד, הכל בסדר. המשנה רצתה להגיד שיש זמן שאליו משוייך החמץ, וזה הזמן הקובע אם הוא חמץ או לא. ממילא רק חמץ שמשוייך לזמן האיסור, יהיה אסור לאכול אותו. זה מה שהמשנה רצתה להגיד, והכל בסדר. אם המשנה הייתה אומרת את זה, היינו הולכים הביתה בשלום. אבל המשנה לא אמרה את זה. המשנה בעצם אמרה משהו פרט, מותר את החמץ לאכול, בשעה שמותר לאכול, מותר להאכיל וכו'. מה זאת אומרת בשעה שמותר לאכול, מותר להאכיל? אתה אומר לי שיש שני צירי זמן? איך זה עובד בדיוק? אז אומרת הגמרא, בוא אני אעשה לך אוקימתא. אני אבנה מקרה מעבדתי שמצליח לפצל את צירי הזמן. ומה אני אומר? אני אומר שחמץ, אם נגיד ששרפתי לגמרי את החמץ, אם שרפתי אותו, אז מה שנמצא לפניי כרגע זה פחמים, הוא בכלל לא חמץ. אז אין שאלה לאיפה משוייך החמץ הזה, כי זה לא חמץ בכלל. אין, אני יכול לאכול אותו, זה פחמים, זה לא חמץ. אם החמץ קיים בעין, לא קרה לו כלום, זאת אומרת חתיכת לחם, אז שוב פעם זה לא רלוונטי. למה? בגלל שכשאני אוכל אותו ב-2 בצהריים, חתיכת הלחם הזאת היא חמץ של 2 בצהריים, שנאכלת ב-2 בצהריים. הדרך היחידה לפצל את צירי הזמן זה מושג החריכה. אם אני חורך את החמץ, הטענה היא שהחמץ נחרך בשעה X, זה הקפיא את הסטטוס שלו. עכשיו זה חמץ של שעה X. מכאן והלאה, אם השעה X הזאת היא שעת היתר, אז החמץ הזה הוא חמץ של שעת היתר. אז אם זה חמץ של שעת היתר, מותר לי לאכול אותו גם בזמן האיסור. כל מה שאסור לאכול בזמן האיסור, זה רק חמץ שמשוייך לנקודת זמן בזמן האיסור. נגיד, אם הוא נחרך ב-2 בצהריים, אז בעצם זה חמץ של 2 בצהריים, זה כבר זמן האיסור. אז זה חמץ אסור. ממילא, אם אני אוכל אותו לאורך כל חג הפסח, אני עובר איסור. אסור לעשות, אסור לאכול אותו. החריכה זה האופן המעשי להגיע לפיצול של צירי הזמן. להקפיא את הנקודה בזמן שאליה משוייך החמץ, להקפיא אותה. והיא לא ממשיכה להתקדם, ציר הזמן ממשיך להתקדם, אבל החמץ נשאר שייך לרגע החריכה. אז אם חרכתי אותו ב-9 בבוקר, הגעתי ל-2 בצהריים, ציר הזמן המשיך. אבל החמץ הוא עדיין חמץ של 9 בבוקר, כי הוא נחרך שם. משם ועלה זה בעצם, והדבר חרוך, הוא כשלעצמו לא חמץ. הוא היה חמץ ב-9 בבוקר. אבל כיוון שהוא לא נשרף לגמרי, הוא לא נשרף, אם הוא נשרף לגמרי, אז מה שיש לפניי לא קשור למה שהיה ב-9 בבוקר, זה פחמים. השתנתה צורתו, זה כבר לא רלוונטי. זה כבר לא החמץ הוא. אבל אם הוא נחרך, לא נשרף לגמרי, אלא נחרך, זה אומר שהוא בעצם, הוא כשלעצמו לא חמץ. הוא לא ראוי לאכילה וכו'. אבל הוא לא נשרף לגמרי. זה עדיין נחשב אותו עצם שהיה פה לפני החריכה של 9 בבוקר. ולכן הדין לגביו הוא שהשיוך הזמני שלו הוא 9 בבוקר. זה חמץ של 9 בבוקר. ברגע שזה 5-9 בבוקר, מותר לי לאכול את זה גם בעצם חג הפסח. כי הוא חמץ שמשוייך לרגע של האיסור. וזה המשמעות של החריכה. החריכה עוצרת את טקטוק השעון ביחס לחמץ, לא ביחס אליי. אני ממשיך להתקדם, אני מגיע לשעה 10, 11, 12, 2, חג הפסח, כל המועד. אני ממשיך להתקדם עם ציר הזמן. החמץ שנחרך תקוע ברגע החריכה. הוא חמץ של אותו רגע. אז אם רגע החריכה היה ב-9 בבוקר, זה חמץ של היתר. אם רגע החריכה היה ב-12 בצהריים, זה חמץ של איסור. ואז אסור לאכול אותו. אז הנה לנו דוגמה נוספת לאוקימתא, שהאוקימתא בסך הכל מנסה להסביר לי רעיון כללי שמופיע במשנה. המשנה לא מדברת על חמץ חרוך. המשנה מדברת על עיקרון כללי, שיש רגעים שאליהם החמץ משוייך. והם אלה שקובעים האם החמץ הזה מותר או אסור. עכשיו, כשאני שואל באופן מעשי איך זה קורה, אז בכל מקרה רגיל זה לא רלוונטי. כי הזמן שבו אני נמצא, זה הזמן שהחמץ משוייך אליו. למה נשייך אותו לזמן אחר? רק בחריכה יכול להיות מצב שאני נמצא בשעה 2, אבל החמץ משוייך ל-9 בבוקר. כי הוא נחרך ב-9 בבוקר. ולכן האוקימתא מראה לי מקרה מעבדה בעולם שלנו. לא הפשטה אינטלקטואלית. בעולם שלנו, חמץ חרוך הוא בעצם אידאה של חמץ שמשוייך לציר זמן, לנקודת זמן אחרת. לא הנקודה שבה אני נמצא עכשיו. החריפה זה האופן המעשי להראות את זה, או לראות את זה בעולם שלנו. ועכשיו, אני אראה לכם את זה.
אבל אני לא אומר, אני לא אומר לדוגמה אם זה חמץ של נחרי, באותו שעה של היתר.
עוד פעם, לא הבנתי.
אם זה חמץ של נחרי,
כן.
בשעת 10,
כן.
זה לא שלי. אוקיי. ולדוגמה, לא יהיה איסור של חמץ שעבר עליו הפסח.
כן,
עדיין הוא בפסח הוא אסור לי לאכול אותו.
אם הוא היה של הנחרי כל החג. נכון?
כן.
אוקיי.
לא, אבל אני אומר, למה אנחנו לא קובעים אותו כמו בשעת 10, יש לו...
בגלל שחמץ של נוכרי, כשאתה פוגש אותו בחג, אז הוא חמץ של הרגע שבו פגשת אותו. מה זה משנה שהוא היה של נוכרי ב-9 בבוקר? אני מחפש משהו שיקפיא את ציר הזמן ביחס לחמץ. חמץ של נוכרי, הוא היה של נוכרי ב-9 בבוקר, שמי הוא עכשיו? עכשיו הוא גם של נוכרי. בסדר, אבל הוא עדיין חמץ. כשאני אוכל אותו, אני אוכל חמץ. מה אכפת לי אם הוא של נוכרי? גם חמץ של נוכרי אסור לאכול. רק בדין חמץ של נוכרי, בפסח זה רלוונטי שהוא היה של נוכרי. אבל לעניין איסור נגיד, האכילה, גם חמץ של נוכרי אסור.
אוקיי, נגיד שהוא איסור, יש לו איסור בהנה, ומכתת כדי שיעורי. זאת אומרת, כמו שהוא היה חמץ של עבודה זרה, וכאילו לא קיים שהוא עומד לשרף, בשעת 10 בבוקר.
אוקיי.
אז אני גם כן אומר באותו רגע, כיוון שהוא עומד לשרף באותו רגע,
זה שאלה, האם כתות הנכתת שיעורי, זה משהו שאתה אומר אותו על איסור אכילת חמץ? והתשובה היא לא, אתה לא אומר אותו. ושכתות הנכתת שיעורי נאמר רק על דברים שזקוקים לשיעור. זה לא נחשב שרוף לכל דבר ועניין. זה נחשב שרוף לעניין זה, שאם אתה תרצה כזית בחמץ הזה, אין בו כזית, כי זה כתות הנכתת שיעורי. אבל איסור שחצי שיעור יהיה עליו. כן, יש את המגיד משנה בפרק י' ז' מלכות שבת, הוא אומר שמה, כתוב לחי של עבודה זרה, אז אי אפשר להשתמש בו. אז הוא שואל למה, כיתות המכתת שיעור, אז שואל למה, אז הוא אומר, הרי בלחי יש את השיעור גובה, שזה 10 טפחים, ויש את הרוחב, שזה טפח אחד, אבל אין שיעור לעומק. והטענה שלו, זה שאם יש על גוף מסוים שיעורים לרוחב ולגובה, אבל לא לעומק, זה לא נחשב שיעור. למה? בגלל שבעולם שלנו דבר דו-מימדי זה אפס מסה, הוא אין לו שיעור. בשביל שיהיה לו מסה צריך 3 מימדים. ולכן כשיש לו רק 2 שיעורים על 2 צירים ולא על 3, לא נגיד על זה כיתות המכתת שיעורי. כיתות המכתת שיעורי רק אומר שהדבר, הכמות של הדבר היא אפס. אבל זה לא באמת אומר שהוא שרוף. יהיה על זה איסור אכילת חמץ. יכול להיות שכזית לא יהיה פה. זאת אומרת, אם אכלת אותו, לא אכלת כזית. לעניין מלכות או משהו כזה. אבל יהיה פה איסור, זה חמץ. בסדר? לכן,
כן.
לכן הגמרא, המנגנון שהגמרא מוצאת, זה רק המנגנון, זה רק המנגנון של חריכה. לא יודע, אולי יש עוד משהו, אבל הגמרא מצאה חריכה. כי חריכה זה באמת יכול להקפיא את הסטטוס של החמץ, צריך לזכור. אחרי שאני חורך את חתיכת הלחם הזאת, המצב הסופי הוא לא מצב של חמץ. אין איסור אכילה על החתיכה הזאת כשהיא חרוכה. אבל כיוון שהיא לא שרופה לגמרי, אז היא נחשבת עדיין אותו חפץ שהיא הייתה, חתיכת הלחם שהיא הייתה לפני החריכה. אם זה היה נשרף לגמרי, אז זה כבר לא אותו חפץ, זה חפץ אחר. אבל כיוון שזה נחשב אותו חפץ, אז האיסור לא ירד ממנה. אז זה לא מצד החתיכה עצמה, כשאני אוכל אותה עכשיו אני לא אוכל חמץ. זה רק בגלל שהיא הייתה חמץ קודם, לפני שהיא נחרכה, זה נחשב שאני עכשיו אוכל חמץ. אבל זה כבר יהיה תלוי בשאלה מתי היא נחרכה. היא נחרכה ב9 בבוקר או ב12 בצהריים. ולכן חריכה עושה את העבודה. אני לא רואה משהו אחר שיכול לעשות את העבודה. אבל עוד פעם, זה רק דוגמה. בסוף בסוף אומרים לי פה רעיון כללי. החריכה זה האופן שבו אפשר לפגוש את הרעיון הזה בעולם שלנו. תראו את זה בראשונים. אני אביא לכם שני ראשונים. המאירי כותב ככה. וזה שהזכיר אחר כך, הוא מותר בהנאתו, לא הוא צריך כלל. פשיטה. ומתוך כך פרשו בגמרא, אף לאחר זמן איסורו, ובשחרכו קודם איסורו, בכדי שיצא מתורת אוכל. שימו לב, אם חרכתי את החמץ, הוא יצא מתורת אוכל. הלחם החרוך הוא לא חמץ. הבעיה היא שהוא היה לחם לפני שהוא נחרך. וזה לא שרוף לגמרי, כן? זה מה שהוא אומר. רוצה לומר שנתחרך אף מתוכו, הוא מותר בענה, כגון להיסק או לדבר אחר. והוא הדין שבאכילה מותר. שאף אכילתו אינה אכילה אחר שיצא מתורת אוכל. שאין שום איסור חל עליו, הועיל ואפרה באלמה הוא. הוא אומר, אחרי זה הוא ממשיך. כל שחרכו לאחר זמנו, אסור בכל הנאה. וזו השאלה הגדולה, למה? אם אתה אומר לי שדבר חרוך הוא כבר לא חמץ, ואין הנאה ואין שום דבר, מה אכפת לך אם הוא נחרך אחרי זמן האיסור? עדיין כרגע אתה אוכל חמץ חרוך. הוא אומר, לא, שמאחר שחל עליו איסור חמץ, לפני החריכה. והחריכה הייתה אחרי זמן האיסור, זאת אומרת, חתיכת הלחם הזאת כבר הייתה לחם בתוך הפסח, רק אחרי זה היא נחרכה, אז נתפס בה האיסור. זאת אומרת, אין איסורו נפקע עד לאחר שריפה גמורה, ולא חריכה. רוצה לומר שיעשה גחלים, ובזו הותר לגמרי אף לאחר זמנו, שכל הנשרפים אפרה מותר וגחלים דינם כאפר. הכל שלא הגיע לכך, אף על פי שנתחרך לגמרי, לא נשרף אבל נתחרך, אסור. שהרי כל איסור הנאה חל עליו ואינו נפקע. הוא בדיוק אומר את מה שאמרתי קודם. שמה? אם אתה מדבר איתי על לחם שנשרף לחלוטין, אז מה שעומד לפניי כרגע, א', הוא לא חמץ, וב', זה לא קשור ללחם שהיה, זה חפץ אחר, פנים חדשות באו לכאן. תאכל, תעשה מה שאתה רוצה, תהנה ממנו. זה לא מעניין, זה לא חמץ בכלל. אם אתה מדבר על חתיכת לחם רגילה, שלא קרה לה כלום, אז כרגע ודאי שאתה לא יכול לאכול אותה, היא לחם של כרגע, לחם גמור של חמץ של כרגע. אבל בחריכה קורה דבר מעניין. החריכה כשלעצמה, למעשה הופכת את הלחם ללא ראוי לאכילה. זה לא שריפה גמורה, אבל זה מספיק כדי לקלקל את הלחם. אז הלחם החרוך, הטוסט הזה, כן, החרוך לגמרי, אין בו איסור חמץ, זה כשלעצמו. אלא מה? מה הבעיה? הבעיה היא שלפני שהוא נחרך, הוא היה חמץ, הוא היה אסור. והחריכה היא לא שריפה גמורה. זאת אומרת, היא לא הופכת אותו לעצם אחר. זה עדיין אותו עצם. עכשיו, נכון שהעצם הזה עבר שינוי, ובמצבו כרגע הוא לא חמץ. אבל כיוון שזה אותו עצם, והעצם הזה היה אסור בהנאה לפני החריכה, אז האיסור ההנאה לא פקע ממנו, כי זה אותו עצם. בשריפה גמורה, איסור ההנאה פוקע לא כי פורח איסור ההנאה, אלא כי העצם נעלם, זה עצם אחר, העצם השרוף. אבל העצם החרוך הוא אותו עצם שהיה. אז נכון שבמצבו הנוכחי הוא לא היה נאסר. אבל כיוון שזה אותו עצם שהיה, אז הסטטוס של מה שהיה נשאר, הוא לא פוקע. אז אם הוא נחרך לפני זמן האיסור, אז כיוון שלפני כן הוא היה מותר, גם עכשיו תאכל אותו. מצד החפץ במצבו הנוכחי הוא חרוך, זה לא חמץ. ומצד מה שהוא היה לפני החריכה, זה היה לפני זמן האיסור, אז החמץ היה מותר. אז ממה נשך מותר לך לאכול? אבל אם הוא נחרך ב-12 בצהריים, אז מצד מה שהוא עכשיו, הוא חרוך, הוא לא חמץ, אין בעיה. אבל עד שעה 12, הוא היה לחם, הוא היה חמץ, ונתפס בו איסור הנאה. והחריכה זה לא שריפה, החריכה לא משנה אותו להיות עצם אחר. אז איסור הנאה נשאר בו, למרות שבמצבו הנוכחי זה לא מוצדק. הוא כבר לא חמץ, אבל איסור הנאה נשאר בו, ולכן אסור לך לאכול אותו. הסטטוס שלו ברגע החריכה, החריכה מקפיאה אותו. ומשם והלאה זה הסטטוס של החמץ.
זה מסוג של חמץ שעבר עליו הפסח.
אתה שומע?
זה כמו חמץ שעבר עליו הפסח.
כן, זה. גם שם אתה רואה, מדרבנן אמנם, אבל אתה רואה שאנחנו מקפיאים את האיסור של החמץ גם לשלב שבו כבר אין איסור. אבל זה דין דרבנן, זה משהו קצת אחר. פה אנחנו מדברים על דין דאורייתא. זה לא תקנה דרבנן. זה גדר איסור חמץ. עכשיו תראו, איפה, אולי תראו ניסוח אחר. המערם חלאווה, שם בפסחים, אחד הראשונים על חידושים הפסחים, הוא אומר ככה, מסביר את זה אחרת מהמאירי. ואמר רבא, חרכו קודם זמנו, מותר בהנאתו לאחר זמנו. כלומר, שחרכו עד שהוציאו מתורת לחם, ונפסל אפילו מאכילת כלב, אבל עדיין יש עליו צורת לחם, למרות שהוא מבחינת לאכילה, הוא לא ראוי לאכילה. מותר בהנאתו לאחר זמנו. ונקט בהנאתו, משום דיינו ראוי לאכילה, אבל הוא הדין ניבא ילמיך לידי כאפרה באלמה הוא. כן, כשאומרים מותר בהנאתו, הכוונה מותר גם לאכול. רק דבר כזה לא אוכלים, הוא לא ראוי לאכילה, אז מדברים על ההנאה. אבל באופן הכל היא תאכל גם לאכול אותו. עכשיו תראו מה הוא אומר. ודווקא חרכו קודם זמנו. אבל לאחר זמנו, דנאסר פעם אחת משום חמץ, לעולם אסור. אתם רואים את ההקפאה. ברגע שהוא היה בזמן האיסור, כשהוא נחרך, לעולם הוא אסור, הוקפא הסטטוס שלו. עכשיו תראו אבל את ההסבר, ההסבר שלו שונה מהמאירי. ונמצא זה נהנה ממה שנאסר עליו, אלא אם כן שרפו לגמרי, עד שנעשה אפר, דאז מותר. דאח התנן, כל הנשרפים אפרה מותר. והיינו דמייתי לי בבבא דמתניתין, דקודם זמנו, לומר, דהיתר הנאה דלאחר זמנו, תלוי במעשה דלפני זמנו, רואים את ההקפאה, זה הקפאת הסטטוס, אבל שימו לב, ההסבר שהוא מציע, הוא הסבר שונה מזה של המאירי. למה? המאירי טוען, שיש על החפץ הזה עצמו איסור בהנאה, החפץ הזה עצמו איסור ההנאה שהיה עליו לפני החריכה, קיים בו עדיין, כי החריכה לא הפכה אותו לעצם אחר, נכון שהחריכה הוציא אותו מתורת אוכל, אבל הוא עדיין אותה חתיכת לחם שהייתה קודם החריכה, ואם חתיכת הלחם הזאת נחרכה בתוך זמן האיסור, אז כבר נתפס בה האיסור, והאיסור נשאר גם על הלחם החרוך, לכן כשאתה אוכל אותו עכשיו, אתה בעצם אוכל חמץ. אבל זה המאירי. המערם חלאווה אומר לא ככה. המערם חלאווה אומר, כשאתה אוכל אותו עכשיו, בעצם יוצא שאתה נהנה מחתיכת הלחם של שעה 12. אתם מבינים את הרעיון? וזה בכלל באיסורי הנאה באופן כללי. זה צריך לדעת, זה עולה בהרבה הקשרים. באיסורי הנאה, גם למשל, כשאנחנו מדברים על איסור הנאה שתופסת דמיו, דמי אורלה, אז האורלה תופסת את דמיה. אז האורלה זה איסור הנאה, מכרתי אותה, עכשיו יש לי דמים. גם את הדמים אסור ליהנות. הם נתפסו באיסור של העורלה שהם ניתנו לתבועתה. אבל יש ויכוח על השאלה מה זה אומר. האם הדמים עצמם אסורים בהנאה, או שכשאני אהנה מהדמים, זה בעצם מהווה הפקת הנאה מהעורלה. הרי אני נהנה מהעורלה. מה, איך נהניתי? מכרתי אותה, קיבלתי כסף, ובכסף הזה קניתי בייגלה. אז בעצם הוצאתי הנאה מפירות העורלה. זה לא שהדמים עצמם אסורים. דמים עצמם לא אסורים. אבל אם אני אהנה מהדמים, אז בעקיפין בעצם נהניתי מפירות העורלה. כי פירות העורלה הם אלה שנתנו לי את הדמים, וכל ההנאות שאני אפיק מהדמים, הם בעצם הנאות שהפקתי מפירות העורלה. זו תפיסה אחרת של תפיסת דמים באיסור הנאה. פה קורה אותו דבר. המרם חלאווה טוען, כשאתה אוכל עכשיו את חתיכת הלחם החרוך, אתה לא באמת נהנה, האיסור הוא לא הלחם החרוך, האיסור הוא הלחם שלפני החריכה. רק כשאתה חרכת אותו ועכשיו אתה אוכל אותו, זאת בעצם הדרך שלך להפיק הנאה מאותה חתיכת לחם שהייתה אז. נכון? הרי איך? הרי בזכות אותה חתיכת לחם בשעה 12, איך נהניתי ממנה? חרכתי אותה ואחרי שעה אכלתי אותה. אז תכלס, אכלתי את חתיכת הלחם הזאת. זאת אומרת, הפקתי הנאה מחתיכת הלחם הזאת. לכן זה עשו. זה לא כמו המאירי. הוא בעצם לא מדבר באמת על הקפאת זמן, המרם חלאווה. לא טוען הקפאת סטטוס, סליחה. הוא לא טוען שאתה מקפיא את הסטטוס, ובעצם חתיכת הלחם החרוך עכשיו תפוסה באותו איסור שהיה עליה לפני החריכה. לא, אין עליה שום איסור. זאת לא חתיכת איסור, זה לא חמץ ולא שום דבר. אלא מה? כשאתה תאכל אותה, אז בעצם יוצא שהפקת הנאה מהלחם שלפני החריכה. רק לא אכלת אותו ישר, אלא חרכת אותו ואז אכלת אותו. תכלס, יש לך בבטן את הלחם ההוא שהיה לפני החריכה. מה אכפת לי שעשית תרגילים בדרך, חרכת וחיכית ותכלס בסוף נהנית מאותה חתיכת לחם. אז את איסור ההנאה בעצם עברת על הלחם שהיה אז. לא על החתיכה עכשיו, החתיכה עכשיו היא לא איסור. אני אתן לכם נפקא מינה בין שני הניסוחים. הריטב"א באותה סוגיה טוען, מה קורה אם חמץ נחרך בשעה השישית? אתם יודעים שבשעה השישית, זאת אומרת, עד השעה השישית החמץ מותר באכילה ובהנאה. בשעה השישית עצמה הוא אסור בהנאה, אסור באכילה ומותר בהנאה. ומאחרי השעה השישית הוא אסור באכילה ובהנאה. אומר הריטב"א כך, אם אתה חרכת את החמץ בשעה השישית, כן? אז עכשיו, אם אתה עכשיו תבוא לאכול אותו או ליהנות ממנו באמצע חג הפסח, לאכול אותו יהיה אסור וליהנות ממנו יהיה מותר. מה זה אומר? איך הוא למד? ברור כמו המאירי. כי מה הוא אומר בעצם? שהחריכה מקפיאה את הסטטוס שהיה ללחם ברגע החריכה. מה היה הסטטוס? שהוא היה אסור באכילה ומותר בהנאה. אז זה מה שנשאר. ואם תהנה ממנו בתוך הפסח, למרות שחמץ, אסור מדאורייתא בהנאה. אבל חתיכה חרוכה היא לא חמץ. אלא מה? הוקפא הסטטוס שהיה לה לפני החריכה. ומה היה הסטטוס הזה? שהיא אסורה באכילה ומותרת בהנאה. זה הסטטוס שנשאר לכל אחד. מותר לך ליהנות ואסור לאכול. כן? אם שואלים אתכם חידה, איך יכול להיות חמץ בפסח שמותר בהנאה ואסור באכילה? הנה דוגמה, בדאורייתא, תמיד הרבנן. זה הדוגמה, לפי הריטב"א. ולפי המאירי.
לפי המרם חלאווה זה גוף. לפי
המרם חלאווה זה לא נכון.
כן, כי זה גוף תולדה של החמץ בעצם, זה גם ההנאה.
לפי המרם חלאווה אתה בעצם כרגע מפיק הנאה מחמץ. אסור ליהנות מחמץ בשעה הזאת. לא משנה שאז היה מותר ליהנות ממנו. ההנאה, אתה מפיק אותה כרגע, וכרגע אסור גם הנאה מחמץ, לא רק אכילה מחמץ. אז זה שתי תפיסות, אבל מאחורי שתיהן יושב רעיון דומה. והרעיון הוא...
ההסבר של הרב שבמאירי מאוד מחודש, לא? כאילו, כשלמדנו את זה בישיבה, אני זוכר שאף אחד לא הסביר ככה, כולם הסבירו כמו המערם חלאווה.
בשביל זה אנחנו פה. אז הטענה בסופו של דבר, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שגם המאירי יותר סביר. כמו שאמרתי בגמרא בביצה, אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, אז דיברתי שם על רש"י והרשב"א. וניסיתי להראות לכם דרך הניתוח של מושג האוקימתא, מי משניהם אומר טענה סבירה יותר. ואמרתי שמי שאומר שהאוקימתא במשנה היא מסלקת מופרי הצדדי, הוא יותר צודק. הרשב"א במבט ראשון לא צודק. וזה הסברתי למה בכל זאת אפשר להבין גם אותו, אבל עקרונית הוא לא צודק. למה? כי לפי הרשב"א, אז המשנה עוסקת ביום טוב שאחר השבת, וכל החידוש שלה זה שביום טוב שאחר השבת, אתה פוגע בשבת אם אתה תאכל את הביצה. זאת אומרת, כל הדין נאמר רק על יום טוב שאחר השבת, זה לא דין כללי על יום טוב. אבל אין אוקימתא לא מביאה לי את עיקר הדין, זה לא יכול להיות. איך עושים אוקימתא, אם זה עיקר הדין, המשנה הייתה צריכה להגיד את זה. לפי רש"י זה מאוד הגיוני. כי לפי רש"י, האוקימתא אומרת לי רק שצריך להיות אחרי שבת, כיוון שאם זה יום טוב רגיל, אז מותר לי לאכול את הביצה כי היא הוכנה מבעוד יום. אבל הדין שאסור לאכול אוכל לא מוכן הוא נכון לכל יום טוב. לכן המשנה לא צריכה להגיד שמדובר ביום טוב אחר השבת. היא מדברת על כל יום טוב, כמו בכל עבד, לא בכפות וישן. לא צריך להעמיד אחרי שבת. בגמרא אומרים כן, אבל לגבי ההכנה של ביצה ספציפית, אתה צריך להעמיד את זה אחרי שבת, כי לגבי ביצה, אם זה לא אחרי שבת, אז הביצה מוכנה, יהיה מותר לאכול אותה ביום טוב. אז האוקימתא בא רק להסביר למה הדוגמה מדגימה את הרעיון הכללי. ולכן רש"י הוא הגיוני והרשב"א לא. אז הסברתי למה אני חושב שגם את הרשב"א אפשר להבין. לאור המשך הגמרא. אותו דבר אני רוצה לטעון כאן. מה יוצא לפי המאירי? לפי המאירי יוצא, כל מה שאמרתי קודם, שבעצם הגמרא הבינה שהמשנה מנסה לפצל את שני צירי הזמן. יש את ציר הזמן שאליו שייך החמץ, ויש את ציר הזמן שבו מתבצעת פעולת האכילה. ובדרך כלל זה הולך ביחד. כאשר אני מבצע את פעולת האכילה, החמץ שייך לאותו רגע גם. אבל חריכה היא האופן שבו אני מצליח לפצל בין שני צירי הזמן. החריכה מקפיאה את ציר הזמן של החמץ, אבל ציר הזמן של האכילה הוא לפי הזמן האמיתי, הזמן ממשיך לרוץ. אז אם ככה, האוקימתא של החריכה היא מצוינת, כי האוקימתא של החריכה בעצם מראה לי דוגמה ספציפית, לרעיון במשנה שהוא רעיון כללי, הוא לא עוסק דווקא בחריכה. גם בחמץ רגיל, האיסור הוא בגלל הזמן של החמץ, לא בגלל זמן האכילה. רק שבחמץ רגיל, הזמן של האכילה והזמן של החמץ זה אותו רגע. אז לא תראה שם נפקמינה לאמירה הזאת. אבל האמירה הזאת נכונה לכל חמץ, לא רק לחמץ חרוך. לכן זה, לפי המאירי, הגיוני לעשות אוקימתא של חריכה, כי החידוש הוא לא נאמר על חמץ חרוך, החידוש נאמר על כל חמץ. חמץ חרוך זה מקרה המעבדה שבו אנחנו נוכל להבחין בחידוש הזה, לראות את ההשלכות שלו. לעומת לפי המהר"ם חלאווה, זה פחות חזק. לפי המהר"ם חלאווה, בעצם יש פה איזשהו חידוש על חריכה, לא חידוש על פיצול צירי זמן. אתה בעצם רוצה לומר לי שלחרוך חמץ ולאכול אותו אחר כך, זה גם נקרא להפיק הנאה מהפרוסה שהייתה שם בשעה 12. אז זה חידוש על פעולת חריכה. חידוש על פעולת חריכה, אז למה המשנה לא אמרה שהיא מדברת על חמץ חרוך? פה זה לא בא לסלק מונע צדדי. אז אפשר גם לקרב את המהר"ם חלאווה למאירי, אבל אני רק רוצה להראות לכם, להמשיך להדגים לכם, איך ההבנה של מנגנון האוקימתא יכולה לעזור לנו להבין יותר טוב את הסוגיה, ולשלול שיטות, או להעדיף שיטות כאלה על פני שיטות אחרות, כי לפי השיטות האלה האוקימתא מתפקדת יותר נכון. אז זה מקרין על האופן שבו אני מבין את הסוגיה. זה לא רק תירוץ למה האוקימתא זה לא דבר דחוק. אלא ברגע שמבינים את המנגנון הזה של האוקימתא, אפשר גם להבין מה הפירוש הנכון בסוגיה, ולשלול פירושים לא נכונים. אוקיי. מה, מישהו רצה להעיר קודם?
יש לי משהו לגמרי אחר.
מה, אני שומע?
אני, שאלה לגמרי אחר.
כן.
אני, בפעם הבאה משהו. יש עוד פעם את המשנה והמניח את הכד.
אתה רוצה רגע?
פעם אתה יכול לדבר על זה.
עוד לא גמרתי את השיעור.
אוקיי, אני לא היום, יום אחד.
תזכיר לי בסוף השיעור את השאלה הזאת. אני עוד באמצע השיעור, אני רוצה שאלות על ה... אם יש משהו על
המשנה, השאלה שלי, האם זה דווקא גבי חמץ, או זה בכל מיני דברים, לדוגמה, מה אם אני נודר, שאני לא ענה מלחם, ואז נחרח הלחם, הוא לא ראוי לאכילה. אז גם כן נגיד אותו דבר?
שאלה מרתקת. אני חושב שכן. אני חושב שכן, לא חשבתי על זה. אני חושב שכן. כי מה שנאמר פה זה לא גדר נדמה לי. זה לא גדר בהלכות, זאת אומרת, זה לא נראה לי ספציפית גדר בהלכות חמץ. אין פסוק בהלכות חמץ שאומר משהו. לא מובא פה גם איזשהו פסוק מיוחד. זו תפיסה כללית כנראה באיסורי הנאה. אני חושב. שאלה מעניינת. אני צריך לחשוב על זה, לא חשבתי על זה. כי לפי זה יוצא באמת נפקא מינות רבות מאוד. לא מכיר מישהו שאומר את זה, אבל צריך לראות. לא חיפשתי מספיק במפרשים שם סביב הסוגיה. צריך לבדוק את זה. שאלה מעניינת. טוב, בכל אופן, אז זאת הדוגמה השלישית, הסוגיה השלישית שבה ראינו את האוקימתא, וניסיתי להסביר גם את ההיגיון שמאחור האוקימתא, וגם את הרווח שיש בתפיסה הזאת. והרווח הוא שאני יכול מתוך ההיגיון של האוקימתא להבין איך נכון להבין את הסוגיה ואיך לא נכון להבין את הסוגיה. זאת אומרת, זה בהרבה מאוד סוגיות אפשר לראות שההבנה הנכונה של המנגנון של האוקימתא, של מכניזם האוקימתא, יכול לעזור לנו לפענח את הסוגיה עצמה. לא רק תירוצים כדי שאנחנו נצא בשלום עם האוקימתא שהיא לא בלתי הגיונית, אלא זה שופך אור אחר לגמרי על כל הסוגיה. עכשיו, אני רוצה להעיר כמה הערות רק לסיום העניין הזה של האוקימתות. א', אולי ספציפית לגבי המקרה הזה של פיצול צירי זמן, המושג של פיצול צירי זמן, דיברתי על זה גם באתר שלי, אני לא אכנס לזה בהרחבה, אבל פיצול צירי זמן מופיע בעוד מקומות. עכשיו כשאנחנו מדברים על חזרה בזמן, מה זה חזרה בזמן? כן, יקיר אהרונוב מפיזיקה בתל אביב, כן? אז הוא משתעשע הרבה בחזרה בזמן, האם אפשר לחזור בזמן? תורת היחסות, קוונטים, כל מיני דברים כאלה. המושג חזרה בזמן כשלעצמו הוא מושג סתירתי. מה זה חזרה בזמן? נגיד, אני נמצא עכשיו ביום שני. האם אני יכול לחזור ליום ראשון? מה פירוש לחזור ליום ראשון? אתמול הייתי ביום ראשון. מה נקרא לחזור? לחזור פירושו להיות ביום ראשון אחרי יום שני. להיות ביום ראשון לפני יום שני, בסדר, אתמול הייתי ביום ראשון, זה היה לפני יום שני. חזרה בזמן זה אומר, אני הולך ליום ראשון, אבל אני אמצא ביום ראשון ברגע שהוא אחרי יום שני, לא לפני יום שני. אבל לא הבנתי, יום ראשון הוא לפני יום שני. זה סתם אוקסימורון, זה משולש עגול. אני רוצה להימצא ביום ראשון שהוא אחרי יום שני. מושגית זה לא מוגדר, זה לא שאלה בפיזיקה. האם אפשר לחזור בזמן או אי אפשר לחזור בזמן. זה פשוט בלבול מושגי. לחזור בזמן, פירושו להיות אתמול ביום ראשון, הייתי אתמול ביום ראשון. בסדר, אז מה הבעיה? אתה רוצה להיות אחרי יום שני לחזור ליום ראשון. מה זאת אומרת, אם אתה ביום ראשון, אז אתה לפני יום שני, לא אחרי יום שני. ברור שכשאנחנו מדברים על חזרה בזמן, ועל זה אפשר להעריך הרבה גם בפיזיקה, גם בפילוסופיה, יש בספר הרביעי של הלוגיקה התלמודית, אנחנו מדברים על פילוסופיה ולוגיקה של הזמן, בגמרא ובכלל. שם הערכתי בעניין הזה, וכאן אני אומר בקצרה, גם פה למעשה קורה פיצול של צירי זמן. יש איזשהו ציר זמן שממשיך להתקדם כל הזמן קדימה. קרא לו טאו, ציר הטאו. בטאו שווה 1 אני ביום ראשון, בטאו שווה 2 אני ביום שני, בטאו שווה 3 אני ביום שלישי. אוקיי? הטענה של חזרה בזמן אומרת שאני יכול להימצא בנקודת זמן מוקדמת T שווה 1 כשטאו שווה 3. זאת אומרת, יום שני זה טאו שווה 2 יום שני זה T שווה 2. אז ציר הזמן הפנימי גם טאו שווה 2, וטאו ממשיך לרוץ קדימה. אז כשטאו שווה 3, אני באופן עקרוני אמור להיות יום שלישי. אז גם T יהיה שווה 3. ויש חזרה בזמן, אז אני אומר לא, בטאו שווה 3, אני אהיה ב-T שווה 1. רק אם אני מדבר על פיצול של צירי זמן, אז המושג של חזרה בזמן הופך להיות קוהרנטי מושגית. אני לא מדבר כרגע אם אפשר לעשות את זה פיזיקלי. זה שאלה בפיזיקה. אני שואל על עצם ההגדרה של השאלה. השאלה לא מוגדרת בכלל. לפני שאני עונה עליה, האם אפשר או אי אפשר בפיזיקה, תסביר לי מה השאלה. שאלה לא מוגדרת. אם אין שני צירי זמן, אי אפשר להגדיר את השאלה. חייבים להניח שני צירי זמן. ציר זמן אחד שרץ כל הזמן קדימה, וציר זמן אחר שעליו אני יכול להגיע לכל מיני נקודות בו, אבל זה יכול להתבצע על פני כל מיני נקודות של ציר הזמן הפנימי, זה שרץ כל הזמן קדימה. כן, תחשבו, כשאנחנו מדברים, פעם היה לי איזה רעיון ברדיו, עם מישהי, שרה בק, נדמה לי. היה לזה תוכנית בערב שבת, אז הזמינה אותי פעם, איזה שעה דיבור על הזמן, פילוסופיה של הזמן. אז שמה אמרתי לה, כשאנחנו אומרים שאני מתקדם קדימה, כן, אני הלכתי קילומטר קדימה, מה בעצם אני מתכוון? הייתי במקום x שווה 1 בזמן t שווה 0, וב-x שווה 2 בזמן t שווה 1. נכון? בזמן יותר מאוחר התקדמתי למקום אחר. זה נקרא להתקדם במקום. להתקדם במעלות התורה והיראה, זה גם כן. הייתי צדיק ברמה כזאת בזמן 0, ואני צדיק ברמה כזאת בזמן 1. התקדמות תמיד היא על פני ציר הזמן. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שהזמן עצמו מתקדם? על פני מה הוא מתקדם? כל דבר שמתקדם, מתקדם על פני ציר הזמן. וכשאני אומר שציר הזמן עצמו מתקדם, הזמן זורם, זורם על פני מה? הרי כל זרימה נעשית על פני ציר הזמן. כל התחושה הזאת של זמן שזורם, להבדיל מהמרחב שהוא סטטי, זאת תחושה שיסודה בקיומם של שני צירי זמן. יש ציר זמן שעל פניו הזמן הפסיכולוגי שלנו מתקדם. כן? כשנהנים הזמן עובר מהר, כשסובלים הוא עובר לאט, נכון? מה זה אומר שהוא עובר מהר ועובר לאט? על פני איזה ציר אני מודד לאט או מהר? זה לוקח שעה וזה לוקח שעה. אז מה הכוונה שזה עובר מהר או עובר לאט? זה אומר שהזמן זורם מהר או זורם לאט? זורם על פני מה? זורם על פני איזשהו ציר בסיסי שהוא אובייקטיבי, הוא לא משתנה. הוא כל הזמן נוסע, וביחס אליו אני יכול לנסוע מהר ואני יכול לנסוע לאט, והשאלה של אהרונוב זה האם אני יכול גם לחזור אחורה בכלל, לא רק לנסוע לאט. אבל זה הכל אך ורק אם אני מקבל את העובדה שיש פיצול בין שני צירי זמן, שהזמן מורכב משני מימדים ולא מאחד. כמו שהמרחב יש שלושה מימדים, לזמן יש שני מימדים. ולמרחב זמן יש חמישה מימדים. זה בעצם הטענה. עכשיו, הפיצול הזה שהגמרא עושה, לא שאני טוען שיש שם את תורת היחסות ופילוסופיה שחזרה בזמן, אבל הפיצול הזה שהגמרא עושה כאן בין שני צירי זמן, הוא בעצם תובנה כזאת, במובלה. בעצם הם מניחים שיש פה עכשיו שני צירי זמן, ואפשר לנתק אותם אחד מהשני. אחד יזרום קדימה, הציר שבו אני עושה את המעשה, והציר שאליו אני משייך את החמץ, הוא יכול לעצור, לחזור אחורה, לזרום לאט יותר קדימה, כל מיני דברים יכולים לקרות לו. זה המשמעות של פיצול צירי זמן. רק משפט אחד כדי לסיים את המהלך, אני אחזור עוד פעם לנקודה החשובה שבה פתחתי היום. כל המנגנון הזה של האוקימתא בעצם מלמד אותנו שהגמרא תופסת את המשנה באופן אפלטוני. לכן אני מביא את זה בסדרה הזאת. כי מה שהיא אומרת בעצם, כשאתה מדבר איתי על עבד, או על יום טוב, או על זמן של איסור והיתר של חמץ, זה בכלל לא מדבר על המציאות שאתה רואה כאן. חמץ בשעה 9, חמץ בשעה 12, זה ברור, זה הדברים שאנחנו רואים מול העיניים. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על איזושהי אידאה מופשטת של חמץ, שבשעה 2 משוייך לשעה 9 בבוקר. זה רק בעולם האידאות האפלטוני יכול להיות קיים. אין חמץ כזה בעולם שלה. אלא אם כן, מצליחים לייצר מצב מעבדתי, פתולוגי, מיוחד, שבו הזמן קופה מלכת. הזמן של החמץ. לא הזמן של הפעולת האכילה. וזה החריכה. או אני מדבר על עבד, אני מדבר על עבד הפלטוני. העבד, כן, האידאת העבדות. לא עבד שהוא גם בן אדם והולך ויש לו מודעות והכל, אז אני קושר אותו ואני מרדים אותו והכל. למה? כי זה מצב המעבדה שמדמה את המושג האפלטוני שבו ההלכה עוסקת. וכל הרעיון של הגמרא ושל המשנה זה שאנחנו בעצם מבררים אמת אפלטונית. אנחנו לא מבררים מציאות בעולם שלנו. העולם שלנו, כן, מבשרי יחזה אלוקה. העולם שלנו, אני יכול לייצר מצבי מעבדה שידגימו לי מה באמת קורה בעולמות האפלטוניים. אבל מה שמעניין אותי כשאני לומד תורה או למדנות, זה מה קורה בעולמות האפלטוניים. אני שואל את החוקים ששולטים על מושג העבד האידיאלי, על מושג היום טוב האידיאלי, על מושג החמץ או הזמן החמץ האידיאלי. לא על חמץ בזמן מסוים קונקרטי פה, או עבד קונקרטי פה, או יום טוב קונקרטי פה. לא, אלה דברים קונקרטיים, לא מעניין. אנחנו מתעניינים באידאות אפלטוניות. המציאות היא סרבנית, היא מסובכת. בשביל להתקרב לאידאה האפלטונית, אני צריך לייצר מצב מעבדה מיוחד, שבו אני מנסה להקפיא פרמטרים לא שמפריעים לי, ולהשאיר רק את הפרמטרים האפלטוניים, המהותיים. ולכן הבנה טובה של מושג האוקימתא מחדדת לנו את האופי של הגמרא ושל המשנה בכלל, האופי האפלטוני שלהם. ובעצם המטרה שלנו זה ללבן סוגיות פילוסופיות, מופשטות, אפלטוניות, מטה-משפטיות. לא סוגיות משפטיות. המשפט זה רק הטכנולוגיה, זה היישומים המעשיים של התיאוריות המטה-משפטיות. אני אסיים רק במשפט אחד, בשיעורים של ימי חמישי, ממש עכשיו אנחנו עוסקים בנקודה הזאת. אז בפעם הבאה אני אגע בה, וכיוון שיש אנשים שנמצאים בשתי הסדרות, אז אני אעשה את זה בקצרה. וזה למעשה בדיוק המשתלב בנקודה הזאת, בסדרה הזאת. כי אני מדבר שם על הלכות דרבנן מול הלכות דאורייתא, ובעצם אני רוצה לטעון שבהלכות דאורייתא יש ממד אפלטוני, ובהלכות דרבנן אין. זאת הטענה. טוב, אבל זה נדבר בפעם הבאה. עכשיו אפשר לשאול שאלות שלא קשורות.
לפי התיאוריה הזאת, אז כל לימוד התורה, לימוד הגמרא, אין לימוד תורה בעצם בעם ישראל, יש רק לימוד גמרא. אז זה מיועד לפילוסופים, לא לכל העם, לאיך הפכו את זה והגית בו יום ולילה לכל טמבל שבקושי יודע באיזה חוגה.
זה מה שנקרא למדנות, זה לא לפילוסופים, זה ללמדנים. הלמדנים
לא, זה אבל הבאנו את זה כרגע, הסברנו את זה שבעצם זה מיועד ממש, נראה לזה למדנים, אבל בעצם לאנשים באמת... אחוזים מועטים מאוד בעם שמסוגלים לעלות ולדון באוטופיה.
בכל ישיבה שעוסקים בלמדנות, לא לומדים בעל פה את הקיצור שולחן ערוך, שעוסקים בלמדנות, עוסקים בזה. כל אחד לפי רמתו, מה זה משנה? אבל עדיין, כולם עוסקים בזה. כל הנתק הזה שיש בישיבות בין הלימוד עיון לבין לימוד הלכה. מה זה בעצם אומר? לימוד העיון אין מטרתו פסיקה. אני רוצה להבין את המטאפיזיקה ההלכתית, ולכן אני מעלה אפשרויות ורעיונות, ודן במקרים מטורפים של חיטים שירדו באבים, וגם לפרחה, כן, גמל מעופף, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ובזה עוסקים בישיבות. למה? כי אני לא מתעניין בגמלים מעופפים. אני מתעניין במה האידאה שגמל מעופף מייצא.
כן, אבל כמה אנשים בתחום
החילוני, כל מי שלומד בישיבה,
עוסקים בפילוסופיה,
לא,
כל מי שלומד בישיבה, כל מי שלומד מכל ילד בגיל 5 כבר צריך לשבת וללמוד דברים שאין לו סיכוי להבין אותם לפי זה. אם זה הכל
נדען ש... כל מי שלומד בישיבה עוסק בזה, אתה טועה. כל אחד לפי רמתו. בסדר, גם בפילוסופיה יש אנשים ברמות שונות. אבל כל מי שלומד בישיבה עוסק בזה. כמעט. זה לא נכון שזה ליחידי סגולה, ממש לא.
הנחה שזה מביא... הוא
סגולה שיגיע אולי לדרגות יותר גבוהות. בסדר, זה בכל תחום ככה.
כן. אבל okay. גם בנושא של ציר הזמן לא כך ברור לי, אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני לא מבין איך, למה צריך להגיע למסקנה שיש בכלל ציר. הכל, המדידה של זמן זה קביעה אנושית שהחליטו כל אחד בעצם...
אתה מעלה שאלות...
עצמו. הזמן הוא רץ אצלי.
אתה מעלה שאלה פילוסופית מעניינת. התפיסה שאתה מציג פה זה התפיסה הקנטיאנית, שאומרת שהחלל והזמן זה רק צורות הסתכלות אנושיות. אין במציאות עצמה חלל וזמן, צירים מה שאתה קורא, אוקיי? יש כאלה שרוצים לטעון כך גם מכוח תורת היחסות, אבל זאת טעות, תורת היחסות אומרת בדיוק את ההפך, וגם לדעתי גם קאנט לא צודק, החלל והזמן הם לא צורות הסתכלות שלנו, אלא הם דברים שקיימים במציאות עצמה, אגב בהלכה יש לזה אינדיקציות, יש נפקמינות שאני יכול דרכן להראות שזאת התפיסה ההלכתית, למשל אפשר להדפיס איסור בזמן, והדפסות עושים רק בחפצה. אפשר להדפיס איסור בזמן. כן, הרי זה עליי כיום שמת בו גדליה בן אחיקם. אז זה הדפסה. עכשיו, יום שמת בו גדליה בן אחיקם זה זמן. אם הזמן לא היה חפצה, לא היה דבר, אי אפשר היה להדפיס בו.
להדפיס? לא
הבנתי. להדפיס נדר, אני מדפיס נדר. אפשר לנדור שהדבר הזה אסור, אפשר להדפיס איסור מהדבר הזה אל הדבר הזה. זה שתי צורות לנדור. לא משנה, זה... נפקמינות שאפשר דרכן לראות שהתפיסה ההלכתית היא לא תפיסה קנטיאנית. ובעולם הקבלי אגב, הבעל הלשם מדבר על זה שהחלל והזמן זה היסוד דמלכות של העולם שמעלינו. מה זה יסוד דמלכות? יסוד זה אמצעי הרביעה. מלכות זה האישה. כן? זה ערן פין זה הגבר ומלכות זה האישה. אמצעי הרביעה של האישה זה הרחם. יסוד דמלכות זה רחם. והטענה שהחלל והזמן של העולם שלנו בעצם שייכים לרחם של העולם שהוא האימא שלנו. זאת אומרת, זה בעצם, אצלנו זה דבר מופשט. למה? כי הוא שייך במהותו לדבר, לעולם שהוא יותר מופשט מהעולם שלנו, לעולם שמעלם. ולכן אנחנו תופסים את זה כמשהו שהוא לא אמיתי, הוא לא באמת קיים. כי בעולם שלנו הוא לא באמת קיים, זה כאן. אבל הוא כן קיים, הוא קיים ברמת הפשטה של העולם שמעלנו. זה היסוד המלכות, זה הרחם של האמא שלנו, של האמא של העולם שלנו. הרחם זה כמובן המסגרת שבתוכה חי כל העולם שלנו. אז החלל והזמן הם המסגרת שבתוכה אנחנו פועלים וחושבים כל העולם שלנו. לכן ברור שהחלל והזמן לא יהיו שייכים לעולם שלנו, כי הם המסגרת שבתוכה העולם שלנו פועל. אז בהגדרה הם שייכים לעולם שמעלינו, שבתוכו אנחנו נמצאים. ובמטאפורה הקבלית זה היסוד המלכות, כן, הרחם של העולם שמעלינו.
כן, הרב, הרב אמיאל, לא זוכר מה שמשפחה שלו, אביגדור, הרב אמיאל אביגדור בלי, אני זוכר את תקופה, הוא אומר בדיוק. הוא אומר בדיוק את זה, כן.
אוקיי, לא מכיר. טוב. אוקיי, הייתה פה קודם עוד שאלה.
ביקשתי פעם הבאה לדבר על המשנה במניח את הקד. שמה? שמה כאילו יש כלל שכאשר מישהו שם את המכשול ומישהו פגע פה.
אני רשות הרבים חביות?
כן, המשנה הראשונה במניח את הקד.
ממלא רשות הרבים חביות, ההוקים ממלא רשות הרבים חביות.
על שבר זה פטור, הגמרא שואל, לא, זה כאילו כלל. ועכשיו הגמרא אומר, לא סביר, נותן כמה הוקימתות, ויש איתה רביעית, לא המשנה באמת צודקת. אז יש הוקימתות, יש מישהו שאומר שהמשנה כמו שהיא, היא כבר צודקת, והמשנה בעצמה זה כאילו כלל, זה לא דוגמה. זה כלל שכל מי שיש שני אנשים שמי שנשבר שובר את זה.
אז אני בלי נדר, אני אנסה להקדיש את הזמן מסוים בתחילת השיעור הבא אם תרצה. זה פשוט יהיה עוד סוגיה שבה אני אנסה להדגים את מושג האוקימתא. אני חושב ששם זה דווקא די קל לראות את זה, אבל אני צריך להיכנס לסוגיה ולבדוק את זה יותר לעומק.
זה דוגמה שיש אוקימתא ויש מי שאומר, אני לא אומר.
זה כשלעצמו לא מפריע לי. זה שבני אדם מבינים אחרת את המשנה זה לא חשוב. אחד מבין את המשנה כפשוטה, ואחד טוען שהמשנה באה להשמיע לי איזשהו רעיון כללי אפלטוני. זה כמו כל מחלוקת פרשנית אחרת. זה לא סותר את מה שאמרתי. כל אחת מהשיטות האלה לחוד צריך להבין את האוקימתא שהיא עושה.
זה כבר אפלטוני. המשנה בעצמה זה כבר...
כן, בדיוק. שזה שיש מחלוקת זה לא צריך להפריע לנו. כל אחת מהשיטות צריך להבין איך האוקימתא שלה עובדת. זה שאלה שצריך לדון בה. עצם זה שיש מחלוקת, אז מה? זה לא צריך להפריע.
אבל המשנה כאילו נותן כלל שזה פטור, והגמרא אומר, הכלל זה בדיוק ההפך. זה בדיוק, זה דוגמה שזה בדיוק ההפך מהכלל של המשנה.
זה בעיית האוקימתא, ובלי נדר אני אנסה... קצת למצוא זמן השבוע להיכנס לזה, בשיעור הבא אני אנסה לדבר על זה.
וגם משהו לגמרי אחר, גם יציר של זמן, בתרוכות תשובה, יש אנשים שאומרים שתשובה עובדת למפריע, כאילו.
למרות ששם אני חושב שזה לא הכרחי. בגלל שאפשר להגיד שתשובה מנקה את ה... כך בדליה נדל מסביר. שתשובה מנקה את ה... תינופת הרוחנית שצברתי מהחטאים, אבל ברגע שעשיתי תשובה זה מתנקה. אז ההיסטוריה לא ממשיכה ללוות אותי, אבל לא שיניתי שום דבר אחורה בזמן.
אוקיי.
טוב. אז שבת שלום. להתראות.
שבת שלום. תודה רבה. הרב, אז זה עכשיו כל שישי?
לא, לא, לא. זה פשוט היה... מי שנותן את השיעור פעם בשבועיים, השיעור הסירוגין לא יכול היה. אז לכן אני... שבוע הבא אני לא יודע אם יהיה, צריך לבדוק עם מי שמארגן את זה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.